שבוע טוב. משנכנס אדר מרבים בשמחה. ועל העניין הזה אני רוצה קצת להרחיב את הדיבור. על עניין השמחה. הגמרא במסכת שבת אומרת שרצו לגנוז את ספר קהלת. למה? למה רצו לגנוז את ספר קהלת? כי יש שם דברים שסותרים זה את זה. אחד הדברים שסותרים, כלשונה של הגמרא, מהי דבריו סותרים זה את זה? כתוב, ושיבחתי אני את השמחה, וכתוב, ולשמחה זו מה היא עושה. מצד אחד, אומר קהלת שהשמחה היא משובחת, ומצד שני אומר קהלת שהשמחה מה זו עושה, לא טוב שמחה, שמחה מיותרת. רצו לגנוז את הספר הזה. הרב מסביר שהכוונה היא, רצו לגנוז, הלשון לגנוז, אין הכוונה לבטל את הספר מכל וכל, אלא לגנוז את זה לימים רחוקים יותר, לימים שתתפתח החוכמה, שיבינו את הדברים בצורה נכונה, וכעת הדור כאילו עדיין לא ראוי לזה, ולכן רצו לגנוז את ספר קהלת. כי לא שייך לבטל את הספר כמובן, את דברי חוכמתו של שלמה המלך, דברי הנבואה שלו, אבל במבט הראשון נראה כאילו סתירה. אומר הרב, השמחה או החיים בלא שמחה הם בעצם עניין של מהלך קבוע של החיים, דבר מאוד מאוד מרכזי, איך נכון וצריך לחיות, האם צריך לחיות בשמחה או ברצינות, בביקורת, לא לצאת מהגבולות, השמחה לכאורה יש בה איזה דדים של התעלמות מהמציאות. מהי הדרך הנכונה? וכאן השאלה היא ממש שאלה בדרך, לא שאלה בפרט מסוים, כן לשמוח, לא לשמוח, אלא השאלה איזה אופי של החיים צריך להיות, איך החיים צריכים להלך. ולכן הרגישו בזה כסתירה גדולה מאוד, שהנה שלמה פעם אומר ששמחה זה טוב, פעם שנייה הוא אומר ששמחה זה לא טוב. לשמחה מה זו עושה? פעם הוא משבח את השמחה, פעם הוא אומר שמיותרת, שאין לה מקום בכלל. ובסופו של דבר הגמרא מתרצת, תלוי איזה שמחה. שמחה של מצווה, ושיבחתי אני את השמחה. שמחה שאיננה של מצווה, על זה הנאמר, לשמחה זו מה היא עושה. אומר הרב, שבאופי של האדם הטבעי, יש לפעמים אנשים אופי טבעי, יש פעמים תכונות נמוכות, והשאלה איך להתמודד איתם. יש שתי שיטות של התמודדות. יש שיטה אחת שאומרת, יש כוחות שליליים, כוחות נמוכים, כוחות מגושמים, צריך לבטל אותם. השיטה השנייה אומרת, אם זה הטבע של בן אדם, אי אפשר לבטל אותו, צריך, זה המצב, צריך לחיות עם זה. אבל יש דרך שלישית, לא לשבור את האופי, לא ללכת איתו, מכיוון שזה לא טוב לשבור, אז אפשר אלטרנטיבה לחיות כמו האופי הנמוך והנטיות הגשמיות והחומריות, גם לא נכון. להרים אותו. לא לשבור, לרומם, לעלות. טבע האדם הוא להיות בשמחה. זה הטבע הבסיסי של האדם, אדם רוצה להיות שיהיה לו טוב, נוטה מאוד אל השמחה. אבל השמחה הטבעית היא שמחה חיצונית. היא שמחה בענייני הגשם, בענייני החומר, לא בענייני הקודש, לא בענייני הרוח, זה באופן הטבעי. ועניינו של החינוך הנכון, זה לרומם, לא לשבור, אלא לרומם את הנטייה הזאת, ולהגיע איתה אל המגמה הנכונה, יותר עמוקה, שבאמת תהיה שמחה גדולה, שמחה אמיתית. המהר"ל אומר, בפרק זין בגבורות השם, הוא מדבר על האמונה של אברהם, והאמין בהשם, ביחשבי הלא זקה, כמה חשובה היא האמונה ועיקרית, וזה היה עניינו של אברהם, שאברהם היה המאמין הגדול, על כן הוא היה היסוד מוסד של כל דרכה של האומה הישראלית, הכל התחיל מהאמונה הגדולה של אברהם. וכדי לברר את הדברים הללו, הוא מוסיף שם ואומר, כמה זה חשובה האמונה, שהנה משה רבינו, כשהיכה על הסלע, והקדוש ברוך הוא אומר, הוא אמר שימון האמורים, והקדוש ברוך הוא על זה אומר, יען לא האמנתם בי להקדישני. יען, לא האמנתם בי להקדישני, לא שמעתם בקולי. משה, במקום לדבר אל הסלע, הוא היכה על הסלע, כי הוא בא על ידי כעס, כך הוא מגדיר את זה המהר"ל. אילו היה מאמין, אומר המהר"ל כך, אילו הייתה באותה שעה חזק באמונתו, כי התורה אומרת, יען, לא האמנתם בי, כן? אז אילו כן היה מאמין, היה שמח ולא היה כועס. וחוזר המהר"ל למשפט הזה כמה וכמה פעמים שם, שאילו היה מאמין, היה שמח, ומתוך שהיה שמח, לא היה כועס והיה עושה כדבר השם. כי האמונה מביאה לידי שמחה ולידי שירה, וממילא עושים כדבר השם. צריך להסביר את המהר"ל, שהמהר"ל מתכוון, שהאמונה השלימה זה ביטחון. אמונה בשם זה לא רק להאמין במציאות השם, ולא רק להאמין שהכל הקדוש ברוך הוא שולט עליו, ושאין דבר שיוצא משליטתו של הקדוש ברוך הוא, אלא להאמין שהכל לטובה. אם אדם מאמין שהכל מאת השם, זאת לא אמונה שלמה, זה לא מספיקה. הוא צריך להאמין שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. זה גם סביר שכולם מבריאותיו שלו, הקדוש ברוך הוא ברא אותם, ומה שהוא ברא הוא אוהב, הוא רוצה בקיומם. אז ממילא כמובן ברור שהמאמין הוא בוטח, מאחר שהוא מאמין שהכל מאת השם, ומאמין שהכל לטובה, אדם נעשה מלא ביטחון, הוא לא חושש משום דבר, אין לו ממה לחשוש, כל מה שיקרה, הכל מושגח, וכל מה שיקרה גם מכוון לטובה, יכול להיות שלא יהיה נעים, אבל מכוון לטובה, אז הנפש רגועה, הנפש מאמינה. אמונה גדולה, עצומה, היא מחויבת שתביא לידי שמחה. לא ייתכן אחרת. המאמין שמח. המאמין בוטח והבוטח שמח. אני רוצה קצת להעמיק את הדברים הללו יותר. שמח מפני ש... מה גורם שמחה? כשאדם טוב לו. כשאדם לא חסר לו שום דבר. אז הוא שמח. לאדם שחסר, זה מצייר אותו, זה מעציב אותו. אבל אם לא חסר לו, באופן טבעי הוא שמח. וכשאדם בוטח בריבונו של עולם, והקדוש ברוך הוא השלם מכל שלימות, כמה שאדם קשור יותר אל השלימות האלוקית, אל הביטחון שהכל, הקדוש ברוך הוא משגיח עליו ומטפל בו ורוצה את טובתו, אז הוא לא חסר לו שום דבר. הוא יודע שהכל מובטח והכל לטובה. הוא לא דואג. הוא לא חושש מפני שום דבר. הוא יודע שהכל לטובה. וגם זה כמובן גורם שהכל יהיה לטובה. אני רוצה להסביר שמי שבוטח בהשם, הבוטח בהשם חסד יסובבנו, כי זה הבעתליה. מכיוון שאדם נשען על הקדוש ברוך הוא, ממילא הקדוש ברוך הוא מיטיב איתו. הוא שמח עליי, אומר הקדוש ברוך הוא. צריך לתת לו, מגיע לו. והמפחד, אז את אשר יגור תיבא לי. הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד. כי יוזי וזימרתיה, ככה אנחנו אמרנו, בהבדלה. אנחנו פה, הביטחון גורם שלא מפחדים, אין ממה לפחד. ואז כמובן, השמחה היא ממלאה את הנפש, ממלאה את האדם. הווה אומר, אמונה מביאה לידי שמחה. זה אלה הרחבה של דברי המהר"ל. בעל מסילת ישרים, במידת החסידות, גם כן מדבר על שמחה. והוא אומר שהשמחה זה אחד מהענפים של אהבת השם. אדם שאוהב את השם, מוכרח לבוא לידי שיש שלושה ענפים. דבקות, שמחה וענווה, והקנאה, קנאות. אוהבים את ריבונו של עולם, אז יש גם קנאות לכבודו, לכבודו יתברך. השמחה אם כן היא ענף מאהבת השם. אמונה זה בעצם כוללת אהבה ויראה, כי אמונה משמעותה חיבור אל הקדוש ברוך הוא, התבטלות אל הקדוש ברוך הוא, איך על ידי שיראים ממנו, איך על ידי שאוהבים אותו, האהבה, היראה והאהבה הם שתי, הם הביטוי של האמונה כמובן. ואהבה יש לה ענפים. ואחד הענפים של אהבה, השמחה. אהבת השם. אהבת השם היא מתחילה מאהבת השם אותנו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו מאוד. כתוב בפסוקים, אנחנו אומרים את זה גם בתפילה, אהבת השם אהבה רבה אהבתנו, אהבת עולם אהבתנו, חמלה גדולה ותרחמת עלינו. אנחנו אומרים את זה בערב, אומרים את זה בבוקר. הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל. כמו שאמרתי, הקדוש ברוך הוא אוהב את כל בריאותיו. אבל יש בבריאות מדרגות, מדרגות, מדרגות. והשיא של המדרגות, שיא של הבריאה, זה ישראל. הקדוש ברוך הוא בחר בישראל, ואהבתו אותנו היא אהבה מיוחדת. אפילו יש התבטאות, הוא אהב את יעקב, את עשיו שנאתי, לחדד את הדברים הללו. מי שפוגע בישראל, הוא שנוי על ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל. אוהב את ישראל ורוצה בטובתם. מי שאוהב, רוצה תמיד לראות, מסתכל על אהובו בעין טובה. מחפש לראות את המעלות שלו, את ההצלחות שלו. אם הוא לצדדים הלא טובים, הוא לא רוצה לראות. זה טבע אוהב. והקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל. הוא לא מחפש אותנו בסיבוב, לראות איפה פגע, איפה עשינו לא בסדר, איפה צריך להקפיד עלינו, אלא להפך. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות את מעשינו הטובים. ולכן אמרו שמידה טובה גדולה ממידת פורענות, כי כשאנחנו עושים דברים טובים, הקדוש ברוך הוא שמח מאוד מאוד ומבטא את השמחה כמובן בזה שהוא מיטיב לנו. אז לדעת את הדבר הזה, היסוד של אהבת ישראל את השם מתחיל מאהבת השם אותנו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אוהב אותנו ונותן לנו את כל צרכינו, ומה שלא נותן לנו זה מפני שזה טוב לו לתת לנו, כן? כשאנחנו כל בוקר אומרים שעשה לי כל צורכי, אז צריכים להגיד את זה ברצינות, כן? כי יש אנשים שחושבים שהוא לא עשה לי כל צור, כי היו רוצים שיהיה להם עוד כמה דברים, ואם אין להם את את מה שהם רוצים, אז בעצם לא עשה כל צורכי, אני צריך עוד דברים, חסר לי פה, חסר לי שם, חסר לי כסף, חסר לי דברים אחרים. ואנחנו מברכים בלב שלם שעשה לי כל צורכי, מפני שאנחנו יודעים שמה שהקדוש ברוך הוא לא נתן לנו, זה לטובתנו. כל יתר כנטול דמי. מה ש יותר מדי זה מזיק, מה שלא מתאים לנו. אם כן, אהבת השם אותנו גורמת לאהבתנו את ריבונו של עולם. הבעל התניא המרחיב את הדיבור, אנחנו למדנו באחד השיעורים השבוע, דווקא את הפרק הזה, שאם אדם מתאר לעצמו כמשל, מלך גדול, נכבד מאוד מאוד מאוד, יודיע לאחד האנשים הפשוטים במדינתו שהוא רוצה לבקר אותו בביתו, להיות אורח שלו. איזה התרגשות, איזה שמחה, איזה כמים הפנים לפנים, הוא אוהב אותו, הוא רוצה להיות אורח שלו. והקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, והוא מלך גדול יותר מהמלך הגדול, במשל, כן? הוא מלך גדול כל המלכים. והוא אוהב אותנו, וביקש לעשות דירה אצלנו. כך למדנו בפרשת השבוע. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הוא מתארח אצלנו. ולא רק אצלנו במובן הכללי, בבית המקדש, אלא בעצם ושכנתי בתוכם. בתוך כל אחד ואחד, מי שעושה לו מקום, מי שמקבל את ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא שורה עליו. אחר עוסק בתורה, שכינה כנגדו. אז אם אדם חי את ההכרה הזאת, את ההבנה הזאת, אז הוא מלא שמחה. הוא אוהב את השם. ואם הוא אוהב את השם, אז מביא אותו כמובן לידי שמחה גדולה, מבטא את זה. בעבודתו, בעבודת השם בשמחה. ועל זה בעצם דברים שאנחנו מכירים היטב היטב, כמה וכמה פעמים. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב ברוב כל. מה שאומר אריזל, שכל השמחות שיכולות להיות בעולם, הן לא מגיעות לשמחה שאדם צריך לשמוח בקיום המצווה. כשאדם מקיים מצווה, אור השם חופף עליו. כשהוא מקיים מצווה, הוא מתקרב אל הגדולה האלוקית. אין דבר יותר יכול להיות משמח מהזכות הזאת לשרת, לעשות את רצונו של ריבונו של עולם. מהזכות הזאת להיות בקרבתו של ריבונו של עולם על ידי המצווה. ואם אדם חי וחש את זה, זה מוכרח למלות אותו שמחה עצומה. ואם הוא לא חש את זה, משהו לא טוב בעבודת השם שלו. מהתחת אשר לא עבדת, את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. צריך, עבודת השם צריכה להיות באמת בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. ועל זה צריך לעבוד. וזה עניינו של החודש הזה. באופן מיוחד. משנכנס אדר מרבים בשמחה. למה משנכנס אדר מרבים בשמחה? כי נעשו ניסים לישראל. כך אומר רשי, מה הניסים שנעשו לישראל? פורים ופסח. כאילו סדרה של הזמנים מתחיל הזמנים. אז משנכנס אדר מרבים בשמחה, אם זה פורים ופסח, זאת אומרת שלא מסיימים את השמחה בראש חודש ניסן, אם לפי רשי אלא שמרבים והלאה וכו' וכו'. עד שמגיעים לחודש בעזרת השם, גם בו נרבה בשמחה. אז זאת העבודה המיוחדת של החודש הזה, להיות שמח בעבודת השם. כי המרבים בשמחה חיצונית, לשתות קצת יין, לעשות ריקודים, זה טוב. אבל זה לא הדבר היסודי. השמחה האמיתית היא שמחה נפשית, פנימית, העושר הפנימי שאדם מרגיש, לא על ידי אמצעים חיצוניים שמביאים אותו לידי שמחה, שזה מאוד חשוב, גם לפעמים על ידי האמצעים החיצוניים להגיע לידי שמחה. אבל יותר טוב שהשמחה היא תפרוץ מבפנים, מתוך שאדם מרגיש עושר, מתוך שאדם מרגיש מלאות פנימית, קרבת השם, אז פורצת השמחה. וזה מתבטא בשירה, זה מתבטא בריקוד, זה מתבטא בביטויים אחרים של מאור פנים, אבל זה מתחיל מדבר עמוק, לא מדבר חיצוני שמפסיקים לרקוד, אז אחרי כמה רגעים, אז נרגעים מהשמחה. אמנם שהריקוד הוא מביא לידי שמחה, הוא מעורר, ברור, וגם שירה, אבל הסדר הוא הפוך. השמחה מביאה לידי שירה, השמחה מביאה לידי ריקוד, והשמחה היא צריכה להיות שמחה פנימית. השיא של עבודת השם זה בשמחה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. יש כאן בעיה קצת, ששמחה בדרך כלל קורית כשאדם שומע איזה בשורה טובה, או מקבל איזה דבר שמשמח אותו. אבל זה בהתחלה משמח, אחר כך מתרגלים והשמחה מתמעטת. איך אפשר לתחזק את השמחה כל הזמן, שהשמחה כל הזמן לא רק לא תתמעט, אלא תלך ותתגבר. אז בליל הסדר יש לנו עצה, כן? שותים כוס, אחר כך עוד כוס, עוד יותר שמחה. אחר כך עוד כוס, אני כבר פעם, כמה פעמים אמרתי בשם רב שלמה מזלמן מנורבך, שהוא שאל למה דווקא 4 כוסות יין, למה לא 4 אגוזים? או איזה דבר אחר שמשמח את האדם. אז אמר כך, שכל דבר שמשמח, אם דבר ראשון הוא משמח מאוד, השני כבר רגילים, כבר פחות משמח, השלישי פחות וכולי, אבל ביין זה להפך. לא מצנבים כמובן, ביין, יין המשמח. אז כוס ראשונה שמחה, כוס שנייה עוד יותר, וכוס רביעית זה כבר חגיגי. אז איך עושים? והתורה נמשלה ליין, כן? התורה נמשלה ליין, לא למיץ ענבים. ליין. זאת אומרת, התורה היא צריכה, כל פעם שלומדים, השמחה צריכה להתגבר. עוד דף, עוד יותר. לא שמדף לדף אותו הדבר, או פרגלה שלא מדבר על התמעט, אלא השמחה צריכה ללכת ולהתגבר יותר ויותר. דן בזה הרב במוסר אביך, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, הוא מבאר את ההבדל בין המילים בשמחה ובין בטוב לבב. הוא אומר, כמו שאני עכשיו אמרתי, שהשמחה היא תמיד בדברים חדשים. התורה היא מצד אחד היא עליונה מאוד מאוד מאוד, היא דבר השם. כל מה שאנחנו משיגים מהתורה זה תמיד נוגעים באפס קצה של התורה שיש בה עוד תוכן יותר עמוק, יותר עמוק, יותר וכו' וכו'. והיא כל כך גבוהה מצד אחד שאדם כאילו מרגיש איזה אי התאמה בינו לבין התורה. היא כל כך גבוהה, היא בשמיים ואנחנו פה בארץ. ואדם מרגיש נוח עם משהו שהוא מתאים לו. אומר הרב, אלה שתי הרגשות שצריכים להרגיש בתורה. שמצד אחד, התורה היא נעלה מאוד 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 מאיתנו, ולכן היא כל הזמן צריכה להרגיש בדברים כאילו חדש, דבר חדש. כל דבר שאנחנו פוגשים בתורה, זה פוגשים משהו מעולם מיליון, משהו שלא הכרנו אותו מקודם. ומאידך גיסא, נשמתנו מאוד מאוד מתאימה לתורה. הכלים שלנו, החיצוניים, שמגלים את הנשמה, הם מוגבלים. אבל הנשמה שבפנים היא מתאימה מאוד לתורה. אז צריכים להרגיש עם זה נעימות, נחת רוח כזאת. כן. כמו שהרב גם מסביר לגבי הברכה, וערב נא השם אלוקינו דברי תורתך בפינו. אנחנו מתפללים שהתורה תהיה ערבה לנו. למה? כי התורה היא מאוד מאוד עליונה. וזה גבוה מאיתנו. ערב נא השם אלוקינו דברי תורתך בפינו, שיהיו הדברים ערבים שנרגיש שייכות אליהם. כי אנחנו מתאימים לתורה. זאת אומרת, יש בתורה גודל העליון הניסה, ומצד שני, אנחנו שייכים לזה. ועל תורה ושמחה זה חדה. אני הזכרתי את זה פעם, שאבל אסור לו ללמוד תורה. אבל צריכים לקיים את כל המצוות בשמחה. אז אם כך, גם אסור לקיים שום מצווה? למה רק את התורה? צריך לעבוד את השם בשמחה. בכל המצוות כולם צריך להיות בשמחה. אבל כל המצוות אדם חייב, אבל חייב בכל המצוות כולם. אבל בשמחה, בלימוד תורה הוא פטור, פיקודי השם ישרים מסמכי לב. זה בא ללמדנו שהשמחה שבמצווה, בלימוד התורה, זה משהו בעצם הלימוד. זה לא איזה תוספת שאתה צריך לקיים את המצווה, אבל השלימות של קיום המצווה זה יהיה בשמחה. אם לא יהיה בשמחה, גם כן קיימת. אבל בתורה זה לא, אי אפשר להפריד. בתורה זה אחד. אתה לומד, אתה שמח. זה לא שאתה צריך גם לשמוח כשאתה לומד. זה התורה. התורה והשמחה זה אחד. את כל הדברים האלה אנחנו צריכים להקל לתוכנו בחודש הזה באופן מיוחד. חודש אדר הוא סיום שנה. ראש השנה ביום, ראש חודש ניסן, ראש השנה למלכים ולרגלים. אז בעצם מסתיימת שנה, מגיע ראש השנה. חודש אדר, חודש הסיום של חודשי השנה, חודש השנים עשר, במניין החודשים. זהו הסדר של החודשים. וכשמגיעים לסוף השנה, צריך לקחת את החודש הזה ולראות איך אנחנו משלימים את כל מה שצריך להשלים בשנה הזאת, שהולכת ומסתיימת החודש הזה, בדומה לחודש אלול, שהוא גם כן סיום של שנה במובן אחר. ובו אנחנו צריכים להשלים את כל מה שהחסרנו במשך השנה, כדי לבוא לשנה הבאה, אחרי שתיקנו את הדברים של השנה הקודמת. כך אותו דבר חודש אדר. אני חושב, גם זה סוף החודש האחרון של הזמן. זה הזמן לסגור סוגיות, לסכם את הדברים, לצאת עם דברים מסודרים, מורים, לא להשאיר דברים פתוחים, כל מה שנשאר פתוח צריך לסיים. אני הייתי מאוד מאוד ממליץ שמי ש... שכולם ישאפו לסיים את המסכת עד סוף הזמן. אם זה לא הולך עם תוספות, בלי תוספות. אם אפשר עם ראש, מצוין. אם לא, יהיה גם בלי ראש. אבל לסיים. סיים מסכת, זה נותן איזה שמחה גדולה של הרגשה שלמה, סיימתי כל המסכת. אגם שבאמת לא יזכרו את הכל, אם ילמדו במהירות עכשיו, מי שרוצה להשלים, שיש לו הרבה מה להשלים, אבל דברים שלמים. יש בזה, וגם זה נותן את המרץ לקראת סוף הזמן, שצריך איזה תגבור של מרץ בתקופה הזאת, ובאמצע יהיה לנו שני תאריכים מעניינים, פורים והבחירות. אז איך לעשות שבאמת הלימוד הזה יהיה לימוד מתוגבר, אז להציב מטרה שצריכים להגיע אליה לקראת סוף הזמן, לראש חודש ניסן, בעזרת השם, מסיימים את המסכת. יש כאלה שמתקדמים בקצב שיסיימו, יש כאלה שקצת פגעים. לשאוף לזה. לשאוף גם לסגור דברים בלימוד עיון. לא נשאיר דברים פתוחים, לראות מה שדברים ש... מסיימים את החודש הזה, מסיימים את הזמן, ומסתכלים אחורנית ושמחים במה שהספקנו, במה שלמדנו, במה שהתקדמנו, לראות בעין טובה, בעין חיובית. כל אדם צריך ללמד, ללמד כף זכות על כל אחד, וידן את כל האדם לכף זכות, וגם את עצמך. אתה גם כן בן אדם. אז כל אדם צריך בסוף הזמן להגיד, בוא חביבי אתה, להגיד לעצמו, כן, אתה למדת הזמן הזה טוב, יפה מאוד, הספקת, הצלחת לצאת עם מצב רוח טוב. לא ביקורתיות, ההפך ממידת השמחה, להיות בלימוד זכות על עצמו. שמה תאמר, אם אדם ככה יסתכל ויהיה מבסוט, אז הוא יהיה אדיש להתפתחותו. לא, זה לא יקרה כך, להפך. באמת יש בזה מחלוקת בגמרא במסכת מנחות. היא קשורה לפרשה שלנו. בפרשה שלנו כתוב, לחם פנים לפני תמיד. צריך לעשות את השולחן, ועל השולחן צריך לחם הפנים. מה זה לפני תמיד? הגמרא במנחות דף צדיק ט' עמוד ב' אומרת מחלוקת. יש דעה שאומרת שאם הורידו את הלחם הפנים בבוקר ושמו לפנות ערב לחם הפנים, זה גם כן נקרא תמיד. דעה שנייה אומרת שצריך לשים, שזה כל הזמן יהיה לחם על השולחן, ללא הפסק. שמים את הלחם החדש, מורידים את הלחם הישן, לא יהיה רגע שלא יהיה על השולחן לחם. הדעה שאומרת, רבי יוסי נדמה לי, שאומר שגם אם בבוקר שם את הוריד את הלחם הפנים ולפנות ערב שם את הלחם החדש, גם כן זה נקרא תמיד. מכאן מי שלומד תורה בבוקר קצת ובערב קצת, זה נקרא גם כן והגית בו יומם ולילה. כי כל יום יום הוא למד. דבר זה לא להגיד בפני המארצות. אמר רבא, דבר זה כן להגיד לפני המארצות. הדעה הראשונה אומרת, לא להגיד, הם יתחילו ללמוד רק בבוקר ובערב, יגידו זה מספיק, כי גם זה נקרא שהגית בו יומם ולילה. והדעה, ורבא אומר, אדרבה, אם יראו שאפילו קצת שלומדים, זה כבר נקרא חשוב, אז ילמדו כל היום. אז מי צודק? אני סובר כמו רבא, הוא בטרה, הלכה כבטראי. שאם אדם אומר על עצמו, רואה את הדברים הטובים שהוא עשה ושמח בהם, זה ימריץ אותו לעשות יותר דברים. אם הוא מבקר את עצמו, אז זה מחליש לו את המרץ. אז יותר טוב להיות בכיוון הזה של מלמד על עצמו זכות, ושמח בכל מה שהוא עושה, ובכל לימוד שהוא לומד הוא שמח מאוד מאוד, וזה יגרום שילמד יותר וירבה מאוד בלימודו. אם מישהו מרוב שמחה כזאת הוא בכלל לא ילמד, אז אני אשתדל לטפל בעניין. אני לא חושב שזה יקרה. אז זה יחד... מה?
עושים פה דיוק, דווקא בלעמי הארצות יש את החשש, את הספק הזה. בני תורה זה ודאי שזה יגרום להם ללמוד.
טוב. אז אמרנו שהחודש הזה הוא חודש של סיום, וגם חודש של התכוננות לשנה הבאה. ארבע פרשיות הם ממש עניינם להתכונן לקראת חודש ניסן. פרשת שקלים, מחצית השקל, וכמובן זכר למחצית השקל, בזמן שבית המקדש היה קיים. וזה, יש כאן, אפשר באופן עמוק שנתבונן, יש כאן איזה תהליך שהולך ומתקדם. מחצית השקל מחברת את כל עם ישראל להיות אחד. כל אחד נותן מחצית, וביחד נהיה כלל אחד מחובר, שמזה מביאים קורבנות, וקורבן אחד מביאים בשביל כלל ישראל, זה מאחד את כל כלל ישראל. את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. הווה אומר שמחצית השקל, כבר דיברנו על זה, זה מטבע מתחת לכיסא הכבוד, זה כלל ישראל מתאחד יחד לעבודת השם. כשעם ישראל נהיה מאוחד, יש לו כוח לנצח, ואז באה פרשת זכור, לסלק את כל המניעים, את כל ההפרעות, את כל המזיקים, את המלאק, את המלאק החיצוני, ואת המלאק הפנימי. המלאק הפנימי זה בעל, אומר הגרא, שבעלי המחלוקות, בעלי המחלוקות, זה התכונה המלאקית, שיש גם אצל חלק מבפנים בישראל, שצריך לסלק את הדבר הזה, מעלי המחלוקות. זה הדבר הגרוע יותר מכולם. יש עוד חיסרונות שהן אולי בחינה של המלכיות, אבל זה החיסרון הכי נורא, בעלי מחלוקת. אז כשמאוחדים, מנצחים את המפרידים, את המלאק, שזה כל עניינו של המלאק. ואחר כך כמובן, פרשת פרה, אחרי שמסלקים את כל התומה, את כל הקלקול, בא הזמן להתאר. להתאר ולהתכונן לקראת פסח, לקראת קורבן פסח, שכל ישראל צריכים להיות טהורים, לא רק הכהנים שעובדים עבודת בית המקדש, אלא כל ישראל צריכים להגיע במצב של טהרה כדי לעבוד קורבן פסח. ואז בא פרשת החודש כמובן. זה חודש של סיכום וחודש של התכוננות. התכוננות לקראת הבאות. אנחנו חוגגים את פורים כבר למעלה מ-2,300 שנים, משהו כזה, שפורים זה מהתחלה, לפני בית שני. בינתיים היינו קרוב ל-2,000 שנים בגולה. כל השנים חגגנו את פורים. פורים זה חג של חוץ לארץ, לא חג של ארץ ישראל. פורים זה חג שהמהר"ל מסביר שעל כן לא נעשה בו נס גלוי, אלא נעשה בו נס נסתר, כי כל הנסים הגדולים שייכים לארץ ישראל. אף על פי שהיו הנסים יציאת מצרים, זה היה בדרך לארץ ישראל עוד לפני שהיינו בארץ ישראל. אבל אחרי שאנחנו נכנסנו לארץ ישראל, כאילו חוץ לארץ, אין מקום לניסים גלויים. מצד שני אומר המהר"ל, שהנס הנסתר הוא יותר גדול מנס גלוי. הוא נס עמוק, הוא נס פנימי. נס גלוי רואים, נס נסתר לא רואים. מה שלא רואים זה לא פחות, זה יותר. הוא עמוק מאוד, הוא חודר מאוד. הוא נכנס אפילו לתוך הטבע ונעלם שם בתוך הטבע. יש בזה גודל מיוחד של נס, שאולי היה הכרחי הגודל הזה כי בגלל הגלות. בגלל שזה נס שנעשה בגלות, אז הוא צריך להיות משהו מאוד מאוד גדול, כי אפילו בגלות הוא צריך לנצח את החושך של הגלות ולהופיע, אז זה צריך כאן איזה נס מאוד מאוד גדול. אז יש כאן את שני הצדדים. אנחנו עכשיו חוזרים לארץ ישראל. אני כל הזמן חושב, כל פעם שאנחנו נפגשים באיזה ניסים שנעשו בעבר, שעשה ניסים לאבותינו, בימים ההם, בזמן הזה, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שצריכים להסתכל על האירוע הזה שהיה אז במבט חדש, מתוך איזה גודל של הסתכלות שאנחנו כבר מתחילים לטעום טעמי גאולה. גם שם זה היה ממש ככה, בסמוך לגאולה, ובגלל זה אומר הר"ן שתקנו את תתוו שכל בתיארי חומה שממות יהושע, אז אנחנו קוראים בתתוו, קושרים את זה ממות יהושע, קושרים את זה לארץ ישראל בשביל לכבודה של ארץ ישראל. יש היה משהו בשלב הזה, אנחנו מן חזרה על ה... אנחנו גם כן בזמננו פגשנו אירועים נסיעים בדרך הטבע. המלחמות שאנחנו עברנו, ממש, אם אנחנו מסתכלים על המציאות שאנחנו נמצאים בה, זה ניסים בדרך הטבע. מלחמת ששת הימים, כל החיילים, כל העם כולו, ללא יוצא מן הכלל, אמרו, זה ריבונו של עולם היה כאן מעורב לחלוטין. גם החילונים, גם הכופרים, האפיקורסים, הודו. היה כאן משהו, הקדוש ברוך הוא היה מעורב במלחמה הזאת. זה היה כתוב בהרבה מקומות. אחר כך בגוש קטיף. כמה פצמרים ירו שם? ו-99.9 לא, תמיד היה לא פגוע. אנשים זזו לכאן, נפל כאן. זזו לכאן, נפל כאן. וראו בעיניים שריבונו של המשגיח. אבל היה הכל בדרך הטבע. לא היה שום נס. לא ראו שהפצמר זז באמצע האחורנית או משהו כזה. אבל זה הסתדר כל כך יפה שכל כך הרבה ניסיונות ניסו לפגוע בנו, ולא הלך. והערבים אמרו שהשם שאלוקי ישראל שומר עליהם. הם לא מבינים מה קורה כאן. ממש לא מבין. זה נראה להם, זה לא לפי הסדר. זה היה צריך להיות הרבה יותר נפגעים, וזה לא קרה. גם מה שהיהדות, כל העלייה מכל הארצות, ניסים בדרך הטבע. זה לא נורמלי שעם שהיה מפוזר 2,000 שנה בגלות, הוא מתכנס ביחד מקצוות הארץ, כל אחד עם כבר עם אצלו מנטליות אחרת ואופי אחר ותכונות אחרות, פתאום כולם מתקבצים יחד, מתפללים יחד בתפילות, ונעשים בחזרה מתגבשים להיות עם אחד. ממש חזון העצמות היבשות כפשוטו. זה לא מדרשו, זה ממש כפשוטו. אנחנו חיים בתקופה של נסי פורים מתמידים. לא משהו חד פעמי שקרה במשך כשנה בערך, מאז שהגזרה ועד שנגמר, אלא אנחנו כבר 10 שנים חיים במציאות מיוחדת במינה. וצריכים לבטא את זה בשמחת פורים, בשמחת החודש הזה. לחוש באמת, לא רק בעבר, פעם הקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים לפני 2,000 שנה, לפני 3,000 גם עשה לנו ניסים ביציאת מצרים וכו' וכו'. הוא עושה לנו ניסים יום יום. אם אנחנו אומרים על ניסיך שבכל יום, זה כפשוטו. לא רק כי כל הטבע הוא נס, אלא כי באמת המציאות היא לא נורמלית. מדינת ישראל בתוך כל השנאה, איך שהיא מתקיימת, ואיך שהיא נהיית לאט לאט יותר עשירה, ויותר חזקה, ופתאום פה הקדוש ברוך הוא ממציא לנו גז, וממציא לנו עוד כל מיני סייעתא דשמיא, ואנחנו מהפכים את הסדר, ופתאום לא צריכים מים, כי אנחנו מתפילים, ההתפלות התפלת המים, זה גם כן איזה חוכמה יהודית, כן? סייעתא דשמיא, מיוחדת במינה. לא צריכים כבר את כל הגשמים כמעט. אפשר להסתדר בלעדיהם, יש ים גדול. אפשר להפוך אותו למים מתוקים. וזה גם רעיון כזה, שאפשר להפוך מלח למתוק. זאת אומרת שאפשר מרה למתיקו אותה, ואפשר להפוך גם תכונה שיש לאדם קצת מרירה, להפוך אותה לתכונה חיובית. זה עניינו של הדור שלנו. אז שיהיה לנו חודש טוב, חזק ונתחזק. ואני רוצה להיכנס יותר קצת לפרטים. מחר בבוקר אפשר לקום כולם בזמן, לעשות מבצע, וכולם מתפללים ביחד, הישיבה, 8:30, סדר נחמד מאוד של אמונה, 9, כן, לא חייבים, כי זה נראה כאילו חובה, אחרת אני לא יודע למה מאחרים. ושיהיה חודש הזה, חודש של עלייה. בשבתו, יום שישי שבת, 14 שעות, עלות בקודש. גם בשבת זה קצת קשה, שבת הבא, שבת זכור, אבל בכל זאת. שיהיה לנו שבוע טוב וחודש טוב ומבורך. כשנכנס אדר מרבים בשמחה.